פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, מטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגט, ויחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי יגאל, ערב טוב, שנה טובה.
היי גיל, שנה טובה, חג שמח.
חג שמח, מה נשמע? מוצא חג שמחים.
כן, אנחנו בתקופה מאתגרת, מורכבת. אני שומע הרבה אנשים, ונתחבר תכף לפרק הזה, שמוטרדים מהשינה שלהם. אני אנסה לעזור לאנשים לישון בפרק הזה.
כן, האמת היא שאנחנו עומדים להקליט היום את הפרק התשיעי של הפודקאסט החביב שלנו. אני חייב להגיד אגב שאני מקבל המון פידבקים מבוגרים שהודרכו אצלי, מסטודנטים, מכאלה שעכשיו נבחנים, המון פידבקים ותודות, אנשים מקשיבים לנו ונהנים וזה כיף לשמוע. והיום הפרק התשיעי.
אז תפיצו את הבשורה, כל מי שמקשיב לנו, תגידו לחברים שלכם ולכל מי שאתם מכירים שבא לו להקשיב לנו, אנחנו נשמח מאוד, כי באמת הרבה, כמו שאתה אומר גיל, גם אליי הגיעו הרבה פידבקים מבוגרים שלנו, שמאוד מאוד מאוד מבסוטים מהסשנים, ואני שמח, אני שמח.
כן, זה כיף, וזה באמת מאוד מאוד ישמח אותנו, אם תפיצו את הבשורה, ואם אתם עושים את זה ברשתות, אז תתייגו אותנו גם, כדי שנוכל לראות ולעזור לכם, לעזור לנו.
תגיד להם מה לתייג, גיל. איך קוראים לנו?
שיתייגו אותי, שיתייגו אותך. אנחנו נמצאים היום בעצם בכל הפלטפורמות, בשתי הפלטפורמות העיקריות.
אבל מקשיבים CBT, לא? כך קוראים אנחנו לעצמנו?
אנחנו הסיביטיסטים.
הסיביטיסטים, אבל איך אנחנו קוראים לפודקאסט
אנחנו קוראים סיביטיסטים מדברים.
סיביטיסטים מדברים.
מדברים CBT, הפודקאסט של הסיביטיסטים.
מדברים CBT, אז זה הנושא, מדברים CBT. כן. יופי, אחלה.
טוב, בוא נקפוץ פנימה, אני רוצה להקריא לך שאלה שכתבה לנו, אני בשעת ערב זו, אני לא בטוח שאני קורא נכון, אני חושב שכתבה לנו דנית, אם כי יכול להיות שהיא הפסידה, ברח לה ג' וקוראים לה דגנית, אז דנית או דגנית, תודה על השאלה, והיא כתבה ככה, ערב טוב ותודה על פרק מעניין, היא דיברה על פרק 8, פרק. בשיעור האחרון הזכרתם היגיינת שינה, אתה באמת דיברת על זה בהקלטה האחרונה, תוכלו להרחיב מעט? הנושא מאוד מעניין, ופגשתי אותו גם בטיפול שלא כל כך הצליח בעבר, וגם לאחרונה במשפחה. תודה רבה.
אז זהו, איגרת שינה. אז בוא נדבר על שינה. בסדר? קשה לאנשים שנמצאים בחרדה, לאנשים שנמצאים בדאגות, לאנשים שנמצאים בעוררות גבוהה, להירדם ולישון טוב. אני שומע יותר ויותר ויותר אנשים בתקופת הקורונה, שיש הרבה ודאות לגבי הבריאות, לגבי הפרנסה, שמתקשים לישון. עכשיו, לגבי שינה טובה יש לנו כמה אופציות. יש את האופציה הקלאסית, של ללכת לרופא המשפחה ולבקש כדור שינה בונדורמין, או יש המון כדורי שינה. כדור שינה זה דבר נפלא, כי הוא באמת גורם לנו לישון, אבל כמו כל דבר בחיים יש לו מחיר. בסדר? רוב כדורי השינה הם ממכרים. ומה שאני רוצה ללמד אתכם בפרק הזה, או לדבר איתכם, אולי גיל יעזור לי על ידי זה שהוא ישאל שאלות, על איך אנחנו עוזרים לאנשים לישון טוב. אז בואו נדבר על כמה דברים. קודם כל, אחד מהסיבות שאנשים מתקשים להירדם, ובואו נדבר על השינה כתהליך. בסדר? יש לנו את שלב ההירדמות, יש לנו את שלב השינה עצמה, ויש לנו את שלב ההתעוררות. בסדר? כל אחד מהמקומות האלה, יש איתם בעיות. בסדר? אז בואו נתחיל בקטע הראשוני של ההירדמות. אנשים בתקופה של דאגה, לחץ, חרדה וסטרס, מתקשים להירדם. גיל, אתה יודע למה אנשים מתקשים להירדם? בתקופה שהם בלחץ או בחרדה? כי מה קורה להם?
אני לא יודע מה הכוונה, אנשים מתקשים להירדם. כל האנשים לעתים מתקשים להירדם.
אבל אנשים בחרדה או בלחץ מתקשים להירדם יותר מאנשים שנרדמים רגיל.
כן, ואני אומר שכל אחד פוגש את זה, או רובנו פוגשים את זה בזמנים שונים בחיים. אני חושב שהסיבה היא אותן מילים שקופצות לנו לראש כשאנחנו לא מחפשים אותן, המחשבות שקופצות לנו לראש בלי הזמנה.
נכון. אז בסופו של דבר, זה קשור למחשבות, אבל זה לא קשור למחשבות, זה קשור להורמונים. כי בסופו של דבר, אנשים שמגיעים לשעת השינה שלהם, שהם מוצפים באדרנלין, או בקורטיזול,
מלטונין בגוף.
נכון, נכון. הם בסופו של דבר אנשים שרמת העוררות שלהם גבוהה, כי הם מוטרדים, המערכת הסימפתטית שלהם, המערכת הסימפתטית שהיא המערכת המעוררת אותה. המערכת הסימפתטית היא מעוררת אותה על ידי הורמונים. תפקידה היא מערכת ה-fight, flight, freeze, מערכת התגובה, המלחמה, מערכת הבריחה שלנו, היא בסופו של דבר מערכת שמציפה את הגוף בהורמונים, כמו אדרנלין, הורמונים מעוררים. עכשיו, ברגע שאותם הורמונים מעוררים נמצאים בכמות גדולה יחסית בגוף, הלב דופק, הדם זורם, ולכן באותו רגע אנחנו נמצאים בעוררות גבוהה, כי הגוף בעצם מתכנן להילחם או לברוח. עכשיו, אדם שנכנס ונסה להרדים את עצמו, והוא נמצא במתקפת אדרנלין, ובסופו של דבר, הגוף שלו באותו רגע הוא דרוך, והוא מוכן למלחמה, מה הסיכוי שבן אדם שבורח מאריה ירדם? כמה אנשים שבורחים מאריה נרדמו לדעתך?
אף אחד, אני לא מכיר אפילו לא אחד כזה שזכה לספר על זה.
נכון, כי אם הוא נרדם הוא כבר לא פה, אז אבולוציונית כבר על פי דרווין הוא כבר לא איתנו. ולכן בסופו של דבר, אותם אנשים שמגיעים לשעת השינה שלהם ונמצאים דרוכים, נחוצים, מתוחים, בחרדה, בדאגה, בפחד, הסיכוי שהם ירדמו הוא קרוב לאפס. ובסופו של דבר, וזה מתקשר למחשבות שלך, אנחנו שמים יום שאנחנו מוטרדים, נכנסים למיטה, מה הולך להיות, נותן מחשבות נפוצות של האדם שרוצה לישון ולא מצליח להירדם. אני לא הולך להירדם, אני צריך לישון, אני לא מצליח לישון, אני לא אקום בבוקר, אני לא אסתדר מחר עם הבוס, אני לא אגיע מחר בבוקר לעבודה, אני לא אקום, היה לי יום נוראי, הולך להיות לי יום נוראי, אני לא יודע למה אני לא מצליח לישון. כל המחשבות האלה הן מחשבות שבעצם מעוררות אותנו. עכשיו, מה האדם שרוצה להירדם צריך לחשוב? מחשבות שמפעילות את המערכת הפרסימפתטית. המערכת הסימפתטית היא מערכת החירום, אנחנו עושים לאקטיבציה, על ידי זה שיש לנו הרבה אדרנלין וקורטיזול. המערכת הפרסימפתטית היא בדיוק הפוך. דרך אגב, הגוף יודע לעשות שני דברים, הוא יודע לעלות עוררות ולהוריד עוררות, הוא לא יודע לעשות דברים אחרים, זה הכל שטויות, זה הכל פרשנות, זה הכל משפטים ומינים שלו. ולכן, כדי להירדם, אנחנו רוצים לעשות אקטיבציה למערכת הפרסימפתטית, דהנו למערכת המרגיעה, שאומרת, אין בעיות, אין בלגן, הכל רגוע, הכל בסבבה, ואז שאותו אדרנלין וקורטיזול יעלמו להם, כי המערכת הפרסימפתטית מונעת מהם להמשיך להיות מופרשים, ואנחנו רוצים לתת לאותו מוח, וגיל דיבר על המלטונין, הלו, הגוף שלנו הוא הרבה יותר פשוט ממה שאנחנו חושבים. יש הורמונים שתפקידם לגרום לנו להילחם, ולברוח, ויש הורמונים שתפקידם להרגיע אותנו. מלטונין הוא ידוע בכינוי הורמון השינה, הוא הורמון שמאוד מאוד חשוב לנו כדי שנצליח להירדם. כי ברגע שהמלטונין עולה, המוח כאילו מקבל מסר, אחי תישן, אחי תישן, בסדר? לא אחי תברח, אחי תברח. ולכן, טעות הנפוצה היא לשב, לשכב המיטה, שאני בורות מאוד מוגבוה, ולצפות שאני הולך להירדם. ואז אין לי שום סיכוי להירדם. כי אני ברמת עוררות מאוד גבוהה, באדרנלין, אני בתוך המלחמה עם העולם, יהיה רע, היה לי יום לא רע, בוס שרח עליי, הולכים לפטר אותי, אין סיכוי, אני לא אקום בבוקר, אני אחר לעבודה, אני לא אצליח להעיר את הילדים שלי בזמן, אני לא מתפקד שאני עייף, זה מחשבות שמייצרות פייט. אין סיכוי להירדם איתם. אין סיכוי, תשכחו מזה. המחשבות שעוזרות לנו להירדם הן מחשבות מסוג אחר. הן מחשבות מרגיעות. בסדר? אז הטעות הכי נפוצה של רוב האנשים שמחרים את עצמם להירדם. בסדר? ותכף אנחנו נדבר על זה. האסור לנו בתכלית האיסור, למרות שנכרח את עצמנו להירדם. אנחנו רוצים להיכנס למיטה שאנחנו רגועים. אז בואו נדבר על כמה
אנחנו רוצים לשחרר את הלחץ ולהתנהג בצורה פרדוקסלית בהקשר הזה, לשחרר את הלחץ להירדם ואז ההירדמות תבוא. יש עוד טעות גדולה שאנשים עושים, אתה יודע?
מה?
אנחנו כולנו שמענו בשלבים כאלה או אחרים בחיים שלנו, שבזמן השינה, או במיטה כשהולכים לישון, זה הזמן לחשבון נפש, איך עבר היום, ואיך יהיה המחר. עכשיו, יש בזה משהו נכון שקורה באמת במהלך השנה עצמה, כשדברים נכנסים מתויקים בזיכרון טווח ארוך במהלך השנה, אבל זה בהחלט, לדעתי, לא הזמן לחשבון נפש, איך עבר עליי היום.
לגמרי, לא לטכניקות של זמן דאגה. לא לחשבון נפש, לא לאימונים מפרחים של כושר שמפוצצים את הגוף בהורמונים שמונעים שינה. לא לאכול ארוחות עתירות סוכרים. צריך לדבר על זה. לא לשתות 3 כוסות קפה לפני השינה. צריך לדבר על זה. אנחנו רוצים, בחיית דינקום, לתת לגוף ולנפש הזדמנות להירדם. לא חייב מוכרח צריך. חייב לישון, חייב לקום, חייב לישון טוב. לא, לא עובד. בסדר? ופה גיל מחייך. ופה אנחנו רוצים, ותכף נדבר על טכניקות. כי אתם יודעים, אני מדבר עכשיו על ה... אני בגיל מדברים עכשיו על התיאוריה, או על הדבר הגדול, תכף נדבר על טכניקות, כי אנחנו נבוא למדברים פרקטיים מאוד, איך עוזרים לאנשים לשאול.
כן, בואי ננסה לכוון את הדברים שלנו, טיפה לשאלה של דנית או דגנית, שלדעתי כיוונה לשיח על צעירים. ככה בין השורות נראה לי.
אין בעיה, צעירים, מבוגרים, אבל אנחנו נדבר תכף על צעירים, בסדר? ולכן, אם אנחנו כבר נכנסים למיטה, אנחנו רוצים להיכנס רגועים. אז עכשיו אני מדבר, כדי להירדם, עכשיו, אלמנט המרכזי, יש לנו שתי בעיות. א', בעיית ההירדמות, דבר שני, הבעיה שאנחנו מתעוררים באמצע הלילה ולא מצליחים להירדם שוב, והבעיה השלישית, הצורך שלנו לקום בבוקר. בסדר? ותראה, אנחנו נפתור את כולם. ניתן לכם אחלה פתרונות לכל הדברים. עכשיו בואו נדבר על שלב ההירדמות, שהוא שלב קריטי, בסדר? ופה שלב שאנשים, במיוחד החרדתיים, במיוחד אנשים שהמוח שלהם רץ, לא מצליחים לעשות אותו. אז בואו נדבר על מה זה היגיינת שינה. היגיינת שינה מדברת ככה, אדם שמתקשה לישון. הדבר ראשון של אדם שמתקשה לישון, אתה לא חייב לישון. אני אומר למטופלים שלי שמתקשים לישון, אל תישן. מצידי יומיים, 3. דרך אגב, נזק מאי שינה קורה אחרי חודש. רוב המטופלים שלי שאמרתי להם, אתם לא חייבים לישון, אז הוא, אל תשנו. אתם לא חייבים לישון, אל תירדמו. תהיו ערים, תראו, הם באיזשהו נרדמים וישנים. כי ברגע שהוא חייב לישון, הוא לא נרדם. אם הוא יודע שהוא לא חייב לישון, אז הוא כן ירדם. אז זה בדיוק אותו כלי פרדוקסל שגיל דיבר עליו. ואני אומר למטופלים, אל תשנו. מצידי, אם אתה מגיע למיטה ואתה כולך מואר ונסער ופוצץ אדרנלין, אתה לא תירדם. אז עד שם המיטה, תקום, תסתובב. לך תראה, לך תעשה משהו, אל תכרח צריך לישון, אל תכרח את עצמנו לישון, זה החוק הראשון. מטופל שלא מצליח לישון, עכשיו דרך אגב מטופלים שיצאו ממעגל השינה, מתקשים להירדם ומצאים להכרח את עצמם להירדם, הטכניקה המרכזית שאומר להם, אל תשנו לילה אחד או 2 לילות או 3 לילות. תראו שאחרי שעתיים בלילה הראשון הם כבר נרדמים, ואם הם מצליחים לילה שלהם להשאיר את עצמם ערים, לילה לאחר מכן הם ישנים כמו תינוקות. וזה מחזיר אותנו חזרה לתוך מעגל השינה. אז טכניקה ראשונה, אתם לא חייבים לישון, אל תשנו, אל תכריחו את עצמם. עכשיו אם אתה יושב במיטה, מתהפך יותר מ-10 דקות, קום, אל תכרח את עצמך להירדם.
זה גם טיפ שהיית אומר לאימהות ואבות שמדברים איתך על הילדים שלהם?
כן. תכף נדבר על ילדים, אני מדבר עכשיו על מבוגרים, תכף נדבר על ילדים. גם ילדים, אני לא מכריח את הילד לישון, אני יכול, אני מבקש מהילד להישאר בחדר. אני מבקש לילד להישאר במיטה. אני אולי לא רוצה שילד יהיה חשוף למסך, שאנחנו נדבר על טכניקות של היגיינת שינה, נבין עד כמה המסך הזה הוא גרוע, כי הוא הורס את השינה. אבל ילד לא חייב לישון, הוא יכול להישאר בחדר, לא ישן, יכול להישאר במיטה, לא ישן, לא חייב לישון. לא, לקרוא ספר, אבל לא לראות מסך. תכף נדבר על המסך, למה המסך הוא דפוק.
כן.
בסדר? עכשיו, בוא נדבר על היגיינת שינה. האדם שרוצה להירדם, צריך לעשות את הדברים הבאים. אחרי שעה שתיים, לא שותים דברים עם קופאין. בכלל לא. קופאין מעורר. בסדר? גם את המרחואנה, את הוויד, אתם יכולים לשים בצד. בהתחלה, הוא גם מעורר, הוא קוקאין אם אתם עושים. שימו בצד. אבל קופאין, שימו בצד אחרי שעה שתיים. אחרי שעה שש, תשאירו גם את הסוכרים בצד. כל מה שקשור לסוכר. על לא דברים עתירי סוכר, גם לא לכם וגם לא לילדים שלכם. אם אתם צריכים להתאמן, אל תתאמנו עד שעתיים לפני השינה. אם אתם הולכים לישון ב-11, תשימו את האימון שלכם ב-9. בסדר? אימון מעורר אדרנלין, אדרנלין לוקח לו זמן עד שיורד, ואם אתם רוצים להתאמן אימון רציני, שיסתיים שעתיים לפני השינה. בלי אימונים, לפני השינה. אז קופי נגמר ב-2, סוכרים נגמר ב-6, אם אתה רוצה לישון ב-10-11, אם אתה הולך לישון ב-10, נגמר ב-8, אתה הולך לישון ב-11, נגמר ב-9, הולך לישון ב-12, נגמר ב-10. דבר הבא, תעשו טקס שמפריד בין קודש לחול. תעשו משהו קבוע, שהוא מפריד בין האירוע של העירות, של היום לשינה. דרך אגב, אלכוהול מאוד מאוד מפריע לישון. עזבו את האלכוהול. אתם רוצים לשתות כוס יין, כוס בירה, סבבה, אבל לא יותר מזה. הרבה אלכוהול, לא טוב לשינה. החלטתם שאתם רוצים לישון. ברגע שהחלטתם שאתם צריכים לישון, תעשו טקס. אני מוכר זה הפרדה בין קודש לחול. הטקס יכול להיות גלישה אחרונה בפייסבוק, לקרוא ספר, יש אנשים שכוס של תה, לא עם קופאין, לא תה ירוק או תה שחור עושה להם את זה. יש אנשים שאוהבים כוס חלב חם. אם אתם אנשי האלכוהול, אפשר כוס יין או כוסית קטנה של קוניאק. משהו קבוע לפני השינה, הכי טוב זה ספר. אבל גם אין לי בעיה, כניסה האחרונה לפייסבוק, לראות משהו בטלוויזיה, אבל קצר, בעיקר דברים משעממים כמו תוכניות חיות. המסך עצמו, גם של הפלאפון וגם של הטלוויזיה, מקרין אור כחול, שהוא מעורר עוררות. אנחנו יודעים במחקרים היום, שכל אור כחול, הוא רע מאוד לשינה, הוא מעכב את ייצור המלטונין, כדי שאתם תשנו, המוח צריך להתחיל לייצר מלטונין, שזה הורמון השינה, אור כחול מעכב אותו. אז תשתדלו, כחצי שעה לפני השינה, כרבע שעה לפני השינה, להימנע מהמסך. ספר נפלא. וגם יש לכם תאורה בחדר, שאתם קוראים תאורה הכי רכה שאתם יכולים. עכשיו, ברגע שהחלטתם על שעת השינה, עשיתם את אותו טקס, כניסה אחרונה לפייסבוק, לראות 10 דקות משהו משעמם בטלוויזיה, תשבץ מעולה, ספר הכי טוב בעולם, בסדר?
אגב, לגבי הטקס שאתה מדבר עליו, ובאמת משהו שאני מציע גם למטופלים שמגיעים אליי בהקשר הזה, ויש שני דברים שאני מציע, אחד זה באמת, אני אף פעם לא קראתי לנושא היגיינת שינה, אבל אהבתי מאוד את השם. אני בהחלט, אני חושב שגם ההיגיינה האמיתית יכולה להיות חלק מהטקס, וגם בגדי השינה. תצחצח שיניים ותישן בבגדים אחרים מאלו שהסתובבת איתם בבית בשעות האחרונות. ותכף
אנחנו
מדברת
על חשוב לנו בגד שהוא נוח, פיג'אמה. רק חשוב שהמצעים יהיו מאוד נוחים. חשוב שיהיה לכם שמיכה שהיא... אתם יודעים שמהלך עליה לא לכם קר מדי או חם מדי. חשוב מאוד שיהיה לכם קרית נוחה. מזרון נוח זה לא לוקסוס. בסדר? חלק מרכזי מהיגיינת השינה, שמתוך שאתם בתוך המיטה שלכם, דרך אגב חשוב מאוד שגם החדר לא יהיה מבורדק ומזוהם. בסדר? ופה... הסיפור הזה של המצעים, של השמיכה, של המסגן, של הקרית. סופר חשוב. המיטה צריכה להיות מקום נוח. החדר צריך להיות מסודר, מאורגן, מעוברר. בסדר? לא לישון בחדר שהוא מזוהם מלא, לא יודע מה. בסדר? ולכן, היגיינת שינה קשורה גם לסביבת השינה שלכם. יש שני כלבים. הכלבים שלי שהם נכנסים לישון, אתה רואה את הטקס שלהם, יש, הכלבים שלנו ישנים במקום קבוע, שהם באים לישון בדרך כלל בשעה 11, אתה רואה אותם מסדרים את ה... יש להם כאלה סמיכות או קריות, הם מתחילים לחפור בהם, הם מסדרים להם, הם עושים את התנוחה הנוחה, הם עושים את זה בצורה מדהימה, הכלבים שלי. גם אתם. עכשיו, גם התנוחה של השינה, דרך אגב, אנשים נורא נורא שמנים, אל תשנו על הבטן, כי אז אי אפשר לנשום, תלמדו לישון על הצד או על הגב. תבינו מה התנוחה הנוחה שלכם. קרית יכולה לשנות חיים לפעמים. אם אתם פתאום מזהים שהקרית שלכם לא נוחה, תמצאו קרית נוחה. בסדר? עכשיו, פה דיברנו על הסביבה. אז אמרנו, משעה 2 אין קופאין, משעה 6 אין סוכר, אימון נגמר שעתיים לפני השינה. אם אתם משתמשים בזמן דאגה, גם שעתיים לפני השינה. שעתיים אחרונות עד לשינה, שעתיים יותר רגועות. להמם את האורות, לשבת עם האישה או הבן זוג, לראות משהו נחמד, בסדר? לא דברים מאוד מלחיצים. נכנסים למיטה, עושים טקס קבוע, או איזשהו שתייה חמה או קרה, מה שאתם אוהבים, או לקרוא ספר, או לעשות תשחץ, או לסיים את הפייסבוק או המייל או משהו אחרון שאתם צריכים לעשות. או לראות איזה סרט טבע או משהו שהוא טיפה יותר מרגיע. לא לראות סרט אקשן. אל תראו סרט אימה כמה דקות לפני שאתם נרדמים. אתם לא תרדמו, בסדר? ועכשיו הגענו לשעת השינה. עכשיו פה אני מדבר על כמה כלים קוגניטיביים וכלים הרפייתיים. בסדר? המוח שלכם, אם היה לכם יום מאוד עמוס, שאתם נשכבים לישון, התחיל לרוץ. עושה רומינציה, מנסה לחשוב. כל הדברים שלא עשיתם, כל הדברים שכן עשיתם, כל הדברים שהם לא תעשו, אני מבקש ממכם לא לחשוב על הדברים האלה. תחשבו על משהו יותר משעמם. אני למשל, הטכניקה שעובדת לי אישית, היא טכניקה של מקום קבוע. יש לי איזשהו חוף בתאילנד, שאני תמיד מקום בטוח. חוף בתאילנד שאני תמיד זוכר, הייתי פעם לפני שנים, איזשהו חוף מטורף בתאילנד, עם איזשהו נהר, דרך כלל לקחו אותנו שם בסיור בנהר הזה לאיזה לילה של לראות כל מיני גחליליות. הלילה הזה היה אחד הלילות הקסומים של החיים שלי, וזה מקום בטוח מבחינתי, אני מנסה להיזכר. אני מנסה להיזכר מקומות של הסעתי, מנסה להיזכר מקומות מרגיעים, אני אוהב לשחות בים סוף, לראות את הדגים, אז אני מנסה להיזכר בדגים. אני נזכר בדברים שהם מרגיעים אותי. עכשיו במחשבות, מה אני הולך להיות מחר? אני לא אקום מחר, אני לא ישן טוב, אני שם אותם בצד, אני לא מתייחס אליהם, אני לא עונה להם. אני פשוט שם אותם בצד ואני משנה את השיח הפנימי שלי עם עצמי למשהו הרבה יותר או בטוח או מרגיע או משעמם, או לחשוב על סתם מספרים. אני עושה את כל מיני חישובים מטופשים.
דרך טובה לעשות את זה, זה לקבוע זמן ביום לחשבון נפש הזה. זה יכול להיות שעתיים וחצי לפני השינה, וזה יכול להיות חצי שעה אחרי שקמנו, אבל שאני יודע שיש לי זמן קבוע בלוז שלי לחשבון נפש הזה, והוא לא לפני השינה.
הוא לא לפני השינה, לא חשבון נפש, לא מה הספקתי, מה לא הספקתי, מה עשיתי, מה לא עשיתי, איזה הורה הייתי, איזה הורה לא הייתי, איזה בוס אני או איזה בוס יש לי. לא, לא, לא. זה תעשו בזמן אחר, לפני השינה, וזה משמעת. עכשיו, טכניקות של הרפיה, נשימות, תרכזו בנשימות שלכם. אני, אחד הדברים שעובדים לי, אני כמו חמה נמס לתוך המזרון. אני עושה לעצמי את הטכניקה של הרפאיה של כל הגוף, נמס בתוך המזרון, נקה את הראש. כל מחשבת חירום שיש לכם, מזרימה את האדרנלין, מרחיקה אתכם מההירדמות. עכשיו, ככל שתירדמו יותר רגועים, ככה תשנו יותר טוב. בסדר? עכשיו, אני לא אקום בבוקר, אני אקום באמצע הלילה, זה מחשבות שיתרידו אתכם, פשוט שימו אותם בצד. תגידו, אני אתייחס אליכם מחר, מה שגיל אמר, חשבון נפש. אחר, מחר, בבוקר, אני אתייחס אליכם מחר בערב, שעתיים לפני השינה, אל תתעסקו איתם. תנקו את הראש, תחשבו על דברים בטוחים, נוחים, או ממש כל מיני חשבונאות, אבל לא חשבונות של כסף. אני לא מינוס 27 אלף שקל בבנק, איך אני מחסה את זה? לא, לא. אני רוצה לצאת, לנסוע לחול, למשהו כיף לי, איך אני, לא יודע, סתם דברים מטופשים. בסדר? מקומות בטוחים, מקומות חיובים, רגש חיובי, כל מה שקשור ללחץ, דאגה, סטרס, בטוח, נשמעת, לשים אותו בצד, להעביר את הגלים למשהו יותר רגוע, ולהתחיל לדמיין מקומות כיפים, מקומות בטוחים, מקומות נינוחים, תוך כדי שאתם עושים טכניקות של נשימות שעובדות לכם, טכניקות של הרפיה, לתוך המזרון. ותראו הפלא ופלא, ברגע שצריכו להרגיע את עצמכם, את הנפש המאוד צוערת שלכם, אתם תירדמו, אתם עייפים, עבר לכם יום ארוך, אתם הורים, אתם עובדים, אתם אנשים, אתם מודאגים, אתם מאוד 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 עייפים, תרפו לפני השינה. בסדר? ברגע שנרדמתם, התחלתם לישון, עכשיו יש את התקלה הנוראית של לקום באמצע הלילה. בסדר? אחד מהטעויות שאנשים עושים שהם קמים באמצע הלילה, שהם חושבים שהם מוכרחים לישון, ואז הם צריכים עוד פעם, אני לא הולך להירדם, אני לא אקום בבוקר, זה ידפוק לי את היום. לא, שימו את זה בצד. עכשיו אם אתם קמתם בשלוש או בשתיים, אתם לא צריכים להירדם, לא, אל תלחמו בשינה. תצאו, תסתובבו, תשתו עוד פעם כוס תה בלי קופים, תה פירות, תה צמחים. תשתו כוס מים, תקחו לשירותים. תעשו משהו משעמם, לא טלוויזיה, לא פלאפון. דרך אגב, פלאפון בהיגיינת שינה הוא בחדר אחר, הוא לא נמצא לידינו. עצם המכשיר הזה הוא מעורר חרדה ודאגה אצל כולנו. או אקשן. שימו את הפלאפון בחדר אחר, תטעין אותו, לא יקרה שום דבר, בסדר? לרובנו אין, הם לא רמטכ"ל או ראש הממשלה שצריכים טלפון אדום לידם, בסדר? אין טילים. אין, שימו את הטלפון בחדר אחר. קמתם באמצע הלילה, אז עוד פעם, אתם לא צריכים להירדם, תרפו, תלכו להסתובב, גם אם לא תשנו משלוש, לא קורה כלום. למחר תהיו עייפים, תשנו כל היום. תנסו להירדם, ושוב, תנקו את הראש, תרפו, אתם צריכו להירדם עוד פעם. עכשיו, מי שצריך לקום בבוקר, מאוד חשוב לקום עם שעון מעורר. עושים אפילו שתי שעונים מעוררים, לא הפלאפון המחורבן הזה. תנו שעון מעורר, עולה 4-20, הייתי באיקאה עכשיו 25 שקל, אני נשבע לכם. כל אחד מכם יכול להרשות בזה לעצמם. שימו שעון מעורר או שתיים לשעה שאתם רוצים לקום, כדי שלא תהיו מותגים שמה לא תקומו בבוקר. ככה תקומו עם השעון, גם כשאתם קמים בבוקר, תקומו בכיף, לא ביקיצה או קפיצה, תקומו לאט, קחו אוויר, תנשמו, גם אם חלקכם קמים בבוקר מרגישים את החרדה, או לפעמים ייאוש, בבוקר אנחנו קמים לפעמים רגשות לא טובים. תקומו בכיף, תחזור לישון. עכשיו, דבר שאני ממליץ לכם להיפרד ממנו, מאוד, זה שנת צהריים. בסדר? מי שיושן שנת צהריים, הרבה פעמים שנת הלילה שלו יותר יותר קלה. וטוב לישון שעת לילה מלאה. בסדר? אז מי שחייב, והוא חייב את שנת הצהריים, זה בסדר. בסדר? מי שחייב את שנת הצהריים, זה בסדר. אבל מי שלא חייב, והוא רואה שהוא לא נרדם טוב, תוותרו על שנת הצהריים ותשנו את ההרגל הזה. עכשיו, כל אחד מאיתנו זקוק לכמות אחרת של שעות שינה. אני זקוק לחמש שעות שינה, ואחרי ארבע אני כבר בסדר, כי אם אני ישן שנה, שעה שישית כבר אין לי סבלנות, אשתי זקוקה לשמונה שעות שינה, היא לא מתפקדת בלי שמונה שעות שינה. כל אחד זקוק לכמות שעות שינה אחרות, אז אם אתם ישנים חמש שעות ומתפקדים טוב, או ארבע שעות זה מצוין, אם אתם זקוקים לשמונה שעות זה גם בסדר, אז אל תלקו את עצמכם על זה. תשנו את כמות השעות שאתם מכירים את עצמכם ואת הגוף שלכם, והגיל אני תכף אתייחס לילדים, לשנת הילדים. ולכן תמצאו את כמות השעות שלכם. עכשיו, עוד טיפ, אם אתם מתקשים להירדם, תדחו את שעת השינה שלכם. לא חייבים לחשון ב-10, אפשר לשון ב-11, אפשר לשון ב-12, אפשר לשון ב-1. בסדר? אם אתם רואים שב-10 זה לא שעה שאתם נרדמים בה בכיף, אז תשנו ב-12, תרדמו ב-12, תשנו עד 6, 6 שעות שינה זה נפלא. אדם שלא ישן גם חודש או שבוע, אדם שלא ישן חודש אולי יתחיל לגרם לו נזק. אדם שלא ישן שבוע רצוף לא קורה לו כלום. בסדר? שינה זה דבר, ודיברת על זה בפודקאסט אחר, ברמה שלנו כפסיכולוגים, אנשים שבאים בפסיכולוגיה הקוגניטיבית, שינה זה הזדמנות של המוח לארגן את המידע, הזדמנות של הגוף לנוח למלא מצברים, ולכן, גם אם לא תשנו כמה ימים, לא יקרה שום דבר. דרך אגב, חלום. אם חלמתם חלום ביוטים, אין לזה שום משמעות. חלומות לא מנבים שום דבר, אין להם שום סמל, סמליות, ופשוט בעולם שלנו כאנשי הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, זה איזשהו מודעות לתהליך של עיבוד מידע של המוח. המוח מאבד מידע רגשי, המוח מאבד מידע של מחשבות, המוח מאבד מידע שהוא פנימי שלו, מידע חיצוני, ולכן ברגע שנחשפנו אליו בתוך תהליך החלימה, פשוט נחשפנו למצב שהמוח שלנו מארגן את עצמו. זה הכל. עכשיו, אם היה לנו יום לחוץ, או היה לנו יום עם פחדים, עם חרדות, עם דאגות, זה יופיע לנו בתוך החלום. אם נפטר לנו מישהו, אפילו מזמן, ופתאום מופיע, אנחנו מתגעגעים אליו במהלך היום, זה יופיע לנו גם בלילה. ולכן זה נפלא לחלום, זה כיף לחלום, זה איזשהו תהליך שיש לנו הזדמנות לראות את מה שקורה בתוך הלא מודע שלנו, אבל אין זה משמעות אמיתית. גם אם חלמתי חלום ביעוטים, זה רק התארגנות של המוח שמתעסק באותו רגע בפחדים או בחששות או בדאגות מאוד מאוד קשות וחריפות שלנו. אז אפשר לנשום, אפשר לעשות טקס ולחזור לישון, ואם לא נרדם בחלום ביעוטים, גם לא קרה שום דבר. לא חייבים, מוכרחים או צריכים לישון. בסדר? זו נקודה מאוד מאוד קריטית בתהליך של הגיינת שינה. לעשות את זה בכיף, לישון זה כיף. ומי שלא מצליח להירדם, שלא ירדם, לא קרה כלום. מי שמצליח להירדם, נרדם וישן טוב. מי שלא מצליח להירדם, אחרי 3 ימים, הוא ישן, אני מבטיח לכם. אל תלחמו בשינה. אל תלחמו. זהו. עוד משהו, גיל, אתה רוצה לשאול, להגיד, להוסיף?
כמה דברים. לגבי שנת צהריים, לא נפתח פה ויכוח, יש מחקרים לכאן ומחקרים לשם, אני חושב ששנת צהריים, כשהיא במינון נכון ומותאם לאדם, היא יכולה לעזור לו לישון טוב בלילה. לגבי שעון מעורר, אצל אנשים שבאמת מתקשים לישון, מתקשים להירדם, אז לשים שעון מעורר, 2-3, עם סנוז, בלי סנוז. אצל אנשים שישנים רגיל, סביר, בסדר לטעמם, אבל כשאתם לא מצליחים להתעורר ושמים עוד שעון ועוד שעון ועוד שעון ועוד שעון, ההמלצה שלי מניסיון של אנשים שעבדתי איתם ומניסיון עוד לפני כן של עצמי, שימו שעון אחד, בלי סנוז. כשתדעו שאתם צריכים לקום בשבע ושמתם שעון לשבע, יכול להיות שפעם, פעמיים, 3 לא תצליחו לעמוד במשימה, אבל אחר כך השעון אחד בלי חלופה יעזור לנו לקום טוב. קורה לנו לפעמים שאנחנו מתעוררים עם השעון ומתעוררים לא טוב, כמו שאמרת, מתעוררים עייפים, מתעוררים בלי חשק לקום, לפעמים מספיק להזיז את השעון מעורר 2 דקות קדימה או 2 דקות אחורה, זה לא משנה. פשוט שיפול, אנשים שישנים הולכים לישון בשעות קבועות וקמים בשעה קבועה וקמים לא טוב, גם אם ישנו 2 דקות פחות או 2 דקות יותר, אם זה אפשרי מבחינת הלוז, יכול להיווצר מצב שהם יתעוררו בתוך סבב אחר של השינה, הרי השינה בנויה ממעגלי שינה, והשעון המעורר מאלץ אותנו להתעורר בשעה שהשעון קבע לנו, או שאנחנו קבענו לו. אם נזיז את השעון 2 דקות קדימה או 2 דקות אחורה, יכול להיות שנגיע למעגל שינה אחר, שיהיה לנו קל יותר להתעורר, ונוכל להתעורר טוב יותר. הרי אנחנו לא ישנים רצוף שינה עמוקה. שינה עמוקה, שנת חלימה, שינה קלה,
לגמרי, אבל גם זה, אנחנו לא צריכים להתעסק עם זה, כי אנחנו לא יודעים מתי אנחנו שנים עמוק או קל או שנים. עכשיו לגבי שנת צהריים, גיל, אני מסכים איתך, יש אנשים שזקוקים לשעת צהריים, אני אמרתי שזה אינדיבידואלי, אבל אני מכיר הרבה אנשים שבגלל שנת הצהריים מתקשים לישון בלילה, להירדם ונכנסים לסיוט שלהם. עדיף להגיע, אם אתה יושן שנת צהריים ואתה לא מגיע לשעת השנה שלך עייף, אז נסה לבטל אותה. בדרך כלל, שנת צהריים, על פי המחקרים, אנחנו מדברים על שנה קצרה, לא של 3 שעות.
כן, כן, 20 דקות.
20 דקות. היפנים ישנים 10 דקות, שנת צהריים, וזה נפלא. אבל הישראלים הולכים לשעתיים או 2.5 שעות, וזה כבר לא טוב.
כן.
אם אתה יושן 20 דקות, שנת צהריים, חלום. בסדר, אבל יש אנשים שמתקשים להתעורר מזה, ולכן, תעשו שנת צהריים, שנת, זה התרעננות כזאת, זה לא שינה. אל תיכנסו לשינה חזקה בצהריים, כי זה בלבל אתכם, ואנחנו אומרים את אותו דבר, 20 דקות, חצי שעה, מי שזקוק לשעה, 45 דקות, וגם לקום עם שעון שנת צהריים, לא למשוך את עכשיו, אני לא מדבר על שנת צהריים בסוף שבוע, אם אתה מגיע מוטש, בשישי אתה רוצה להיכנס בין 2-4, או בשבת, סבבה, לא נגד זה, בסדר? עכשיו, כל אחד שימצא לעצמו, אנחנו כולנו שונים זה מזה, כל אחד שימצא לעצמו את הדבר שמתאים לו, אבל שוב, לישון בלילה, שנה של 6 שעות, 7 שעות, 5 שעות, 4 שעות, 8 שעות, זה דבר שהוא משפר את האיכות חיים שלנו. עזבו כרגע בריאות וכל הבולשיט הזה. אדם שיושן סביר, הוא גם מרגיש יותר טוב. האדם שלא יושן טוב, הוא בדרך יותר בחרדה, יותר דואג, יתייאש יותר. בסדר, שלו טוב כדי שתרגיש אותו.
וגם אם... קצת על המפלצות מתחת למיטה או בארון.
אז זה כבר לילדים, תכף נדבר על הילדים. בסדר? אז, 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 אז פה אנחנו סגורים. עכשיו לגבי שנת ילדים, בסדר? ילדים הרבה פעמים, ושוב, אנחנו בתקופת קורונה, הילדים עכשיו, וליבי עם הילדים, הילדים עכשיו, המסגרות שלהם משתנות אדיר, אין להם משהו קבוע, כן לומדים, לא לומדים, הם בזום הזה הנוראי שיש לו יתרונות, יש לו המון חסרונות, שוחטים אותם. ואז הוא מגיע לירב הילד, עכשיו הילד בדיוק כמון, הוא יכול להיות מוטרד, הוא יכול להיות מודאג, הוא יכול להיות לפחד. אז הדברים שאמרתי לכם, גם תנחילו לילדים שלכם. עכשיו, אם ילד מתקשה לישון, בסדר, אני אספר לכם את הסיפור הכי מזעזע שהיה לי כמטפל. יום אחד הגיע לזוג הורים כמטפלים, היה להם ילד בן 4 או 5, והילד הזה היה מורד, ילד מורד לא רוצה לישון. והוא היה לא מוכן להיות במיטה, היה קם והיה מסתובב והולך למיטה שלה, ועכשיו הם קראו באיזשהו ספר, כנראה, בטח כתבו אותו גרמנים או רוסים, אני לא יודע, בטח צפון קוריאנים כתבו את הספר הזה, והספר הזה היה כתוב שצריך לשים סורגים בפתח של הדלת של הילד, ולכלוא אותו כאילו בחדר, או לנעול את הדלת, או לשים סורגים. וההורים האלה החליטו שהם נועלים את הילד שלהם בחדר, כדי שהוא לא יקום מסתובב בבית. והילד הזה היה יושב משך שעתיים שלו, דופק על הדלתות ובוכה, בוכה, 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 כי הוא מסכן הילד. אז זהו, אז לדעתי זה באמת אולי פרוטוקול צפון קוריאני שמתאים לצפון קוריאנים, לילדים ישראלים פחות טוב, ואם הילד שלכם באמת מתקשה לישון, והילד שלכם מסתובב, אז תעבדו איתו בהדרגה. בכלים מאוד דומים שאמרתי לכם כמבוגרים, תסבירו לו, תרגיעו אותו. עכשיו, אם אתם כועסים על הילד וצועקים עליו, אתם מבינים שאתם מעוררים אותו, אתם מעוררים לו את מערכת האדרנלין. אז תחבקו אותו, תנשקו אותו. אם הילד חייב לישון אצלכם בחדר כמו מפחד, אז לא במיטה שלכם, אפשר לשים מזרון קטן ליד המיטה שלכם, כדי שירדם שם, ואז איכשהו נרדם להעביר אותו חזרה לחדר שלו. אבל לא לנהל מלחמת חורמה בילד שמתקשה להירדם, כי הוא מתקשה להירדם, כי הוא בדיוק מאותה סיבה כמוכם, כי הוא בעוררות מאוד מאוד גבוהה. טקס של סיפור, לקרוא ספר, סיפור לילד באופן קבוע. שילד לא יראה אקשן, המסכים מונים שינה. בסדר, ואני מאוד מאוד בעד עכשיו, יש היום טכנולוגיות, שהראוטר בבית נופל בשעה מסוימת, ואין אינטרנט יותר. בסדר? ועכשיו אם הילד לא רוצה להירדם, אז שיקרא ספר עם אור קטן, הוא ירדם מהר מאוד, לא עם הפלאפון. ואם הילד מוחה, מורד ובוכה וצורח, תחבקו אותו, תרגיעו אותו. תנו לו להירדם אפילו בסלון אם הוא נורא מפחד מהחדר שלו, ולאט לאט תלמדו אותו טכניקות של הרגעה והרפאיה לפני הרדמות, ותראו איך הוא רדם, ילדים צריכים את השמונה שעות שינה שלהם ברגעות, אולי יותר, אולי תשע. ולכן עכשיו, אל תעצרו את המלחמת עולם. עכשיו, אחד מהדברים שהילדים קולטים, שאנחנו בסוף היום אין לנו כוח, ואז הם מתחילים לעשות את המניפולציות שלהם נגדנו, כדי לקבל את תשומת לב. אז ילד לא צריך...
אני חושב שילדים קולטים את המניפולציות שלנו, ילדים קולטים שאנחנו רוצים, אנחנו ההורים, המבוגרים, רוצים את הזמן הלבד שלנו, והגיע הערב ולך לישון, והילד קולט הרבה פעמים שהמוטיבציה שלנו לעשות את זה, זה לא כדי שהוא ישן, אלא כדי שאנחנו נהיה לבד, ואז הוא מורד.
נכון. ואם זה, אז תדברו איתם, תגידו אם אנחנו רוצים להיות לבד, אז תחוד בחצי שלך, תקרא ספר עכשיו, תשחק עם משהו. בסדר, ועד 10, שוב, עכשיו בתקופת קורונה, שילדים כל היום במסך, עם כל מעורות גבוהה, אז אני מאוד בעד שילדים קטנים ישנו בשמונה, שמונה וחצי. אבל אם הילד עד 10 צריך להיות ער, נפנו לו להיות ער עד 10, לא קורה שום דבר, מדי פעם פנו לגנוב גם. אבל שיעשה משהו שהוא לא קשור למסכים. ספר. ואז אם אין לו ברירה, הוא... טקס. טקס, טקס, טקס. אני אקרא לו סיפור, הילד יקרא לי סיפור. גם, שוב, הסוכרים... אל תיתנו לילדים סוכרים, אל תלהיבו, אני ראיתי הורים שמשתוללים הילדים שלהם לפני שנה, אל תעשו את זה. אל תצטרכם להשתולל עם הילד לפני שנה. בסדר? כי ההורה חוזר בשעה 8 מהעבודה, הייטקיסט, מרגיש ים רגשות אשמה, מתחיל להשתולל עם הילד, ברור שתשתולל עם הילד, הוא לא ירדם. בסדר, אז הכל נרגע, יש ארוחת ערב קבועה, יש אמבטיה קבועה, יש סיפור או טקס אחר. הבית, האורות יורדים, הקולות יורדים, ברור שאם אתה יושב בסלון, שומע מוזיקה או טלוויזיה בקולי קולות, או חדשות בקולי קולות, הילד לא ירדם. הילד לא צריך לשבת איתכם, יד בן שמונה, לראות את החדשות הנוראיות האלה, שמלחיצות נורא. ברור שהוא לא ירדם אחר כך, בסדר? ותבינו שהם ילדים, תגנו עליהם, ובאמת תורידו בתוך הגירת שינה של הבית, אותם כלים. תורידו את האורות, תורידו את הקולות, תורידו את הלחץ, וגם הילד מתחיל להשתולל ולצרוח, תרגיע אותו, אל תיכנסו בו עם אמא שלו, תעוררו אותו. אל תקחו את הילד לפארק או לאופניים שעה לפני שנה. אפשר לסיים את הפעילות בפארק. שעתיים לשנה. עכשיו, הילד לא חייב שיהיו אצלו 8 חברים ומסיבה גדולה 10 דקות לפני שנה, בסדר? ותעשו את אותו דבר על הילד, תעצרו את הבית, תרגיעו את הבית, תורידו את האורות, פיזית. תורידו את הקולות, פיזית. תגידו לילדים שלכם שאתם אוהבים אותם, תקראו להם את הסיפור, תנו לילד לקרוא לכם סיפור. תנו לילד, אם הילד יודע לקרוא, שילד יקרא ספר לפני שנה. כשעשה איזה פעילות מרגיעה, מוזיקה מרגיעה, יש אחלה מוזיקה מרגיעה. בסדר, לא MTV ריקודים. ותראו, זה עובד כמו פלא. שימו לב, להכניס את הגוף, עכשיו אבולוציונית, האדם הולך לישון מוקדם, אבל במערה, שנהיה חושך, אין אקשן. אז הכל נרגע, אז הבן אדם נרדם. אז המלטונין יוצא. זה תהליכים הורמונליים שלוקחים זמן. זה לא אוטומטי. אז קחו את זה בחשבון. וזה עובד כמו קסם גם עם הילדים שלכם. בסדר?
אני רוצה להוסיף על זה, תגיד לי מה דעתך, כמה אמירות שקשורות לחוקים וגבולות עם הילדים שלנו, ואפילו עם הילדים היותר גדולים, המתבגרים הצעירים. אני חושב שזה נכון שיש שעת שינה או שעת כיבוי אורות.
לגמרי.
אבל הילד צריך שתהיה לו איזושהי יכולת שליטה.
לגמרי.
אתה אומר שבייחוד ילדים שיש להם נטייה של פחד מהחושך, או מחשבה על מפלצות בארון או מתחת למיטה וכן הלאה, קודם כל, בלי קשר לגבולות, פשוט נפלט לי, אז אני אשלים את הרעיון, או לא נשכנע את הילד שאין דבר כזה מפלצות.
לגמרי.
ננהל על זה שיח, אבל לא מתוך המקום של איזה שטויות אתה מדבר, אין דבר כזה מפלצות, הוא יודע שאין דבר כזה מפלצות. אבל זה לא עובד. זה לא עובד להגיד לאדם, מה שאתה מפחד לא קיים, הוא צריך להגיע לזה לבד, לכן את זה לא נעשה. אנחנו, אם לילד אין מנורת שולחן, מנורת מיטה, ויש לו נטייה של פחד להתעורר באמצע הלילה, או קשה לו להירדם, שתהיה לו יכולת של כיבוי והדלקה של משהו קטן, של אור קטן, ליד המיטה בלי לקום.
אתה יודע גיל מה עבד לי עם הרבה ילדים, האור של המסגן. לימדתי את הילדים שהאור של המסגן הוא נותן להם ביטחון. זה אור. עכשיו, וזה בחדר. עכשיו, הילד צריך, תנו לילד לבחור. דרך אגב, אני עם ילדים, גם הילדים שלי היינו מתכנים על קודות למפלצות, ועושים דברים יצירתיים כדי איך אנחנו לוקטים את המפלצת, והמון סיפורים על מפלצות, ונותנים לילד לצייר את המפלצת,
לדמיין אותה אחרת, עבדתי בפעמיים האחרונות, לדמיין אותה אחרת, להפוך אותה למצחיקה, להפשיט אותה, להפוך אותה לבן או בת בהתאמה, לשים לה קרניים מצחיקות, כל מיני כאלה.
ואני כהורה רוצה, ושוב לילדים, דרך אגב הילדים עכשיו, בגלל המשחקי מחשב, ובגלל כל מיני דברים שהם מעבירים בתוך הרשתות שלהם, חשופים להרבה דברים מפחידים ומאיימים. תשלמו אותם, תציירו אותם, תדברו עליהם, בסדר? תקחיחו אותם או לא תקחיחו אותם, אני עבדתי פעם עם ילד, יש את הסיפור הזה של תאיר רדה, שהיא נרצחה כנראה על ידי איזה פסיכופתית, והשימו סתם את שומר, הילדה הזאת מרמת הגולן, אז הוא החליט שיש את הפסיכופתית, הוא ילד קטן היה, בן 8, הוא ראה איזה משהו בטלוויזיה, ואז הוא החליט שיש את הפסיכופתית הזאת שרוצחת ילדים, והיא תגיע אליו הביתה, והוא לא ישן. הוא לא ישן. עכשיו, סיפור אמיתי שהוא ראה, שאמרו לי שאיזו תחולת נפש שברחה, והיא רצחה את הילדה. אז אנחנו מנרמלים את זה, והפחד שלו הוא אמיתי. אמיתי לחלוטין, כי יש לו כבר את הרוצה אחת, יש לו דמות בראש, יש לו חולת נפש שמגיעה והולך לרצוח ילדים. ורצחה כבר ילדה בבית ספר, ואמרו שהיא רצחה עוד ילדים כזאת. בתוכנית המטומטמת הזאת שהייתה באיזה עובדה כזאת או משהו כזה. באמת איזה משום הרע את זה. אז עובדים עם הילד הזה, והפחד שלו הוא אמיתי דרך אגב, כי באמת ילדה נרצחה.
כן.
לא פחד מדומיין. בסדר? והילד הזה באמת התקשה לישון, והוא רצה לישון אצל ההורים שלו, ועשה פיפי במיטה בגלל זה. כל דברים, ואפשר לעבוד איתו, מנרמלים לו את זה, מדברים איתו, לא מכריחים את זה, מדברים איתו על הסיכויים, מדברים איתו על איך הוא יכול להימנע, מדברים עם ההורים שלו. ואנחנו פותרים לילדים את הבעיות, כי לפעמים הפחדים שלהם הם מאוד מאוד אמיתיים, גם המפלצת הזאת בארון, גם, דרך אגב, המון ילדים פחדים מחושך, וזה לגיטימי לפחד מחושך, חושך זה דבר מפחיד. בסדר? אז ילד שמפחד מחודש, כמו שאמרת, שמים לו מכונת מנורת לילה. או שירדם עם קצת אור, אני מלמד אורים לקנות עם כזה. זה עולה 170 שקל עם החשמלאי, ואז אפשר לחבות לו את האור, לא לגמרי, להשאיר את האור של התקרה, שהוא מעומם יותר. ומדי פעם מורידים את זה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, והילד שולט בזה, הוא בוחר. וזה עובד, בסדר? כי יש ילד שגם המנורת לילה לא מספיקה.
העיקר זה באמת, כמו שאתה אומר עכשיו, היכולת של הילד לשלוט בעצמו תוך כדי, כי אם הוא ידע שהוא יכול לשלוט במידת החושך, אז זה יצמצם את המוטיבציה שלו ללכת לחדר של אבא ואמא. ואגב, כמו שאמרת על מבוגרים, גם ילד, אם הוא מתעורר באמצע הלילה ולא מצליח להירדם, לא נעשה מזה דרמה.
לגמרי.
אין שום בעיה, אל תשאם, תעזוב את הטלפון, תעזוב את הטלוויזיה, ואל תשאם.
תקרא ספר, תשב. שבע מיטה, אל תשאר. אם ההורה מוכן, אני אומר לילד, תשאר במיטה שלך, ואתה לא חייב לישון. עכשיו, עוד דבר שעזר לי מאוד עם ילדים, זה כוכבים כאלה על התקרה שתלינו ביחד. יש כאלה כוכבים נוצצים, עם ירח, והולכים ובוכים ותולים את זה ביחד, או על החלון, ואז הילד, כשהוא נרדם, אני אומר, הוא יכול להסתכל על הכוכבים ולדמיין, אז זה דברים נפלאים שעובדים איתם. עכשיו, הכוכבים האלה באמת חמודים, והוא הולך בוחר את זה ותולה את זה ביחד עם ההורה לתקרה, וזה נותן לו המון ביטחון והמון שליטה. זהו, יאללה, אני כבר כמעט נרדמתי מרוב הגיעת השינה הזאת.
אנחנו באמת צריכים להתקפל, אז דנית, אני מקווה שענינו, ואם לא, תכתוב לנו, תכוון אותנו יותר מזה, הגיעת השינה ושינה בכלל. יגאל, תודה רבה, שנה טובה, ובקרוב נקדים את פרק 10.
יאללה, פרק 10. יאללה, תודה רבה.
יאללה, ביי. ביי, נתראות.
מתאים למחפשים של הקשת בענן